שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת שמות ימי הסובבים, זה ראשי תיבות של שמות וערה, בו בשלח יתרו משפטים, יש מוסיפים תרומת תצווה, ימים שמתחזקים בענייני קדושת הברית, בענייני צניעות, ואנחנו גם עומדים לפני היורצייט של מי שבנה את הבית הזה למרן הרב, הרי פישל, מכונה הרי פישל, אז כלומר יהיה שיעור היום לעילוי נשמת רבי ישראל אהרון בן רבי נחמן ז"ל, פישל, ורעייתו חיה שיינה בת רבי שמעון ז"ל, בתוך המסמך בזמנו שהרי פישל תרם את המקום הזה להפצת תורת הרב קוק, אז אחת הבקשות שלו הייתה זה שביורצייט שלו שיהיה תורה לעילוי נשמתו, אז הנה אנחנו זוכים לקיים את צוואתו של מי שבזמנו הקים את הבית הזה להפצת תורת מרן הרב קוק. טוב, אנחנו השיעור שלנו היום הוא בנושא האש והסנה, ואנחנו נראה שהשיעור הזה הוא באופן יוצא מן הכלל, משהו שצריך בו הרבה העמקה, מאוד לא שגרתי. אז איך אומרים החבר'ה? תחזיקו חזק. אנחנו מתחילים, מקור א', שמות ג', ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. אז מה אנחנו רואים פה? קצת פסטורליה, כלומר עם ישראל בצרות במצרים, ומשה רואה את הצאן של יתרו חותנו כהן מדיין. מאוד מעניין פה ההקשר, והוא מגיע לאן? להר סיני. והראה מלאך השם אליו, שימו לב, מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. שימו לב כל מילה פה, והראה מלאך השם אליו, מי שמתגלה אליו זה מלאך, בלבת אש מתוך הסנה. והיר והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל, האש בוערת והסנה לא נשרף. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים. כלומר קודם זה היה מלאך נראה אליו, ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אנחנו קוראים את זה ככה כרגיל, רצים, לא שמים לב. בהתחלה הייתה התגלות של מלאך, ואחרי זה באה התגלות של הקדוש ברוך הוא. המלאך התגלה בלבת אש מתוך הסנה, והקדוש ברוך הוא לעומת זאת, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, לכאורה מתוך הסנה עצמו. מאוד מעניין. טוב, ויאמר משה משה, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי, אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב וכו', ומשה רבנו יוצא למשימה הלאומית, העולמית, ההווייתית, משהו שאי אפשר לתאר, מה זה משה רבנו, השליח הגדול, איש האלוהים, וכן הלאה, והכל מתחיל כאן. אומר רש"י, מה זה בלבת אש? לבת אש זה בשלהבת אש, ליבו של אש, כמו לב השמיים, כלומר כביכול העיקר של האש, האמצע של האש, התוקף של האש, אז לב של האש כביכול, אז מה? למה צריך להגיד לי בלבת אש? באש. למה צריך להגיד לי שזה בלב של האש? מה יש בזה? מתוך הסנה, למה נבחר הסנה? אומר רש"י, ולא אילן אחר משום אמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא אומר, מה, הם סובלים שם במצרים, אני אתגלה לך מתוך איזה גפן או איזה רימון? לא, 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 לא. מתוך הסנה. מתוך הסנה. אז אנחנו פה רואים שבעצם הסנה הוא לא בדיוק נחשב לאילן שבמצב רגיל היינו רוצים לראות מתוכו התגלות. אבל בהקשר הזה הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות מתוך הסנה. רש"י מביא פירוש אחד, משום שהקדוש ברוך הוא אומר, אמו, כלומר עם עם ישראל, אמו אנוכי בצרה, אז אני גם מתגלה מתוך סנה. טוב, תראו איתי יחד מקור ב', אומר המדרש בשמות רבה ג', אמרו חכמים, שבעה ימים קודם היה הקדוש ברוך הוא מפתה למשה שילך בשליחותו ולא היה רוצה לילך. עד מעשה הסנה, המעשה של הסנה עושה למשה רבנו משהו, והשאלה היא מה כל כך מיוחד בסיפור של הסנה הזה? בסדר, אש לא שורפת את הסנה, אבל פה משהו שהקדוש ברוך הוא מנסה כבר שבוע לפתות אותו, בוא תלך, בוא תסכים, בוא עד מעשה הסנה. יש מדרשים מנוסחים אחרת, אני בחרתי במדרש הזה, ובעצם מה כתוב פה? שלמעשה מעשה הסנה גרם למשה איזושהי הבנה שלא הייתה קודם, שעשתה לו את המתג הזה, את השינוי הזה, את ההבנה שרגע, צריך לראות מה הולך פה, יש פה משהו שונה ממה שחשבתי, וצריך להבין מה העניין. אומר המדרש בילקוט שמעוני ישעיהו תף למד חט, האש אלו ישראל, האש לבת אש אלו ישראל, הסנה שלא איננו קל, אלו עובדי אלילים, אין אישן של ישראל אוכל את העובדי אלילים, ואין עובדי אלילים מכבים שלהבת של ישראל. כלומר, במהלך כל ההיסטוריה, עם ישראל לא שורף, לאש של ישראל, לא אוכלת את הסנה, שזה בעצם הסנה, זה עובדי אלילים, ואין עובדי אלילים מחבים את השלבת של ישראל, אבל לעתיד לבוא, אישן של ישראל, האש של ישראל, אוכלת את העובדי אלילים. עכשיו, זה לא כמו שזה נשמע כפי שנראה בהמשך, אבל כאן אנחנו רואים בעצם שהסנה זה כביכול העובדי אלילים שבעולם, כלומר העמים. אז מה זה? אז הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה מתוך הסנה, לא מוזר, אז זה כבר בוודאי דבר מאוד מעניין מבחינת משה רבנו. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליי מתוך הסנה? מלא המלאך בלבת אש, אבל הקדוש ברוך הוא מתוך הסנה? מה הולך פה? עוד אומר המדרש בשמות רבה ב', שאל גוי אחד את רבי יהושע בן קורחה, מה ראה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה מתוך הסנה? מה? לא היה תפורה אחרת, דווקא סנה? אמר לו, עוננו רבי יהושע בן קורחה, אילו מתוך הרוב, או מתוך שקמה, אם הקדוש ברוך הוא היה מתגלה למשה רבנו מתוך הרוב או מתוך שקמה, ככה היית שואלני, אלא להוציא אחר חלק אי אפשר, אתה זה לא משנה אם הסיפור היה מחרוב, היה שקמה, זה לא משנה, אתה בכל מקרה היית מנסה למצוא פה איזה, להגיד משהו שזה לא נראה לך, כן? אבל בכל זאת אומר רבי יהושע בן קורחה דבר גדול, למה מתוך הסנה? ללמדך שאין מקום פנוי בלא שכינה, אפילו סנה. אז כלומר, הסנה ברור לנו לגמרי שזה לכאורה מקום שלא היית מצפה שיהיה בו שכינה. אומר, אין מקום פנוי משכינה, אפילו סנה. ואז ממשיך המדרש ואומר, בלבת אש, בתחילה לא ירד אלא מלאך אחד שהיה ממוצע ועומד באמצע האש. שימו לב, המדרש אומר, לבת אש, לב האש, מה הכוונה? המלאך הזה ממוצע. הוא עומד בלב האש, כלומר באמצע האש. מה זה? מה זה מלאך ממוצע? מה זה באמצע? מה הסיפור? ואחר כך ירדה שכינה ודיברה עמו מתוך הסנה. שמים לב? אז השכינה מדברת איתו מתוך הסנה. בהתחלה אבל יורד איזה מלאך ממוצע ועומד באמצע האש. עכשיו שימו לב שמי שמושך את משה רבנו אל הסנה זה המלאך הזה. המלאך הזה, רק אחר כך קדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך הסנה עצמו. אבל בעצם מי שגורם לו לעניין, אסור ענה ויראה את המראה הזה וכו', זה בעצם אותו מלאך הממוצע הזה. תרגום יונתן, באופן מאוד מאוד מיוחד, פתאום אומר לנו איך קוראים לו למלאך הזה. עכשיו, יש לנו כללים, אנחנו בדרך כלל לא אומרים שמות של מלאכים, למעט המלאכים שכן מקובל לקרוא בשמם, יש כמה כאלה, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, כן, זה כן אומרים, אבל בדרך כלל שרואים מלאכים, אז שמות של מלאכים בזוהר וזה, אז אומרים, נגיד את השתי אותיות הראשונות, נגיד, יש מלאך ממתת לדוגמה, השם שלו הרבה יותר ארוך, אומרים את השתי אותיות הראשונות, ממתת, אנחנו גם נעשה כך, מי שרוצה לראות את השם ממלא, יתכבד ויעיין בדף המקורות או במקורות עצמם. אז פה אומר לנו תרגום יונתן, והתגלי זין גימל, ככה אנחנו קוראים למלאך הזה עכשיו, זין גימל מלאכה דהשם למשה רבנו, בלהבי אשתה מגוסניה, בלהבת האש מתוך הסנה. אבל מה כתוב פה? שהתגלה המלאך שקוראים לו זין גימל. מה העניין? למה אתה צריך להגיד לנו איך קראו למלאך הזה? מה העניין? לדעת איך קוראים לו עכשיו, מה? מילא אתה מלמדתי קבלה עכשיו, טוב אני יכול להבין, אבל אתה מלמדתי פירוש על התורה. פירוש על התורה, אתה צריך להגיד לי מי היה המלאך, בדיוק מה השם של המלאך שהתגלה למשה רבנו, משכתו לתוך הסנה, מה העניין? וכאן רבותיי, יש כאן עמקות כזאת שאי אפשר לתאר, מתנה כזאת שאנחנו צריכים להודות להשם ולקום ולרקוד. אבל בואו נתחיל כדי שגם אתם תרקדו מתוך הבנה מה באמת פה הדברים, עד כמה הדברים מגיעים. בואו נראה יחד מקור ג' ראשי תיבות, דה השם. כן, כדי לא לכתוב שם השם, אנחנו כותבים דלת עם קו למעלה. כך מרן הרב קוק היה כותב שם השם, אז הוא היה כותב דלת. ובלשם יש מסברים למה דלת, רומז לשכינה, לדלה והענייה וכו', ולא נעריך בזה עכשיו. אומר לנו במקור ג' צדיק שלי, לא יכולים להעריך עכשיו. אומר לנו המדרש במקור ג' אוצר מדרשים אייזנשטיין, זה איזושהי אסופה של מדרשים קטנים, בעמוד 263. ואומר המדרש כך, ראה משה מלאך אחד, שמו, שימו לב מה רשום פה, זין ג' זין ג' והשם כמובן הוא יותר ארוך, אנחנו כמו שאמרנו נגיד בקצרה. מתי הוא רואה את זה? כשהוא עולה לשמיים לקבל תורה. והוא המלאך הזה, שימו לב, אותו מלאך זין ג' מלמד תורה לנשמות ב-70 לשון. מעניין, 70 לשון, פירושו של דבר, ב-70 אומות העולם כביכול. 70 לשון זה 70 לשונות של כל אומות העולם. והכל אומרים, מי זה הכל? לכאורה כל מי שלומד, גם אלה שלומדים בלשונות לא עברית, כן? והכל אומרים, הלכה למשה מסיני, שנאמר בדניאל זין, דינה יטיב וספרין פתיחו. כלומר, הדיין התיישב והספרים נפתחו. ואין דיין, מי זה הדיין? אלא זין ג' זין ג' הזה, המלאך הזה, שהוא שר של תורה וחוכמה. ויש לו קרני הכבוד, שלכאורה אלה קרני, לכאורה שקרן אורפנה וכולי קרני הכבוד, וישב משה לפניו ולמד כל 10 סודות. כלומר, שרבו של משה רבנו בשמיים, מי זה? אותו מלאך זין ג' שהתרגום יונתן אומר לנו שהוא התגלה לו בסנה. מה זה המלאך הזה? מה הסיפור שלו? אבל בינתיים אנחנו רואים פה דברים מדהימים. כי בינתיים היה כתוב ככה, אם אנחנו מתחילים לאפיין מה העניין של המלאך, אנחנו רואים פה שהמלאך הזה, הוא מלמד תורה לנשמות ב-70 לשון, מאוד מעניין, והכל אומרים, הלכה למשה מסיני, יש פה איזו הודעה בתורתו של משה, והוא שולח אותנו לדניאל. אבל לפני שנמשיך לדניאל, רוצה לקחת אתכם לעוד מקום, מאוד מרגש, מאוד מיוחד, שגם שם מוזכר המלאך הזה, ועל הדרך נזכר מי זה משה רבנו, שאנחנו עכשיו מתחילים ככה להיפגש איתו בפרשיות הקרובות. אומר המדרש בדברים רבה י' א', באותה שעה שמשה רבנו מתפלל ומבקש שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להיכנס לארץ ישראל, באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא בבהלה, ואמר להם למלאכי השרת, רדו בבהלה ונעלו כל שערי רקיע ורקיע. כביכול המדרש מתאר, איך אומרים לו, לא המדרש, לא היינו מעיזים לדבר ככה, שכאילו הקדוש ברוך הוא אומר להם, מהר, 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 בהול, בהול, תסגרו מהר את כל השערים שלה. מה קרה? שגבר כל התפילה של משה רבנו כלפי מעלה, וביקשו לעלות הרקיע מפני כל תפילתו של משה, כל המלאכים בורחים, למה? שהייתה תפילתו דומה לחרב, שהוא קורע וחותך ואינו מעכב. תפילה של משה רבנו, מלאכים כולם ברחו, ברחו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר להם, מהר לסגור שערי רקיע. שהייתה תפילתו של משה רבנו דומה לחרב, שהוא קורע וחותך ואינו מעכב. שהייתה תפילתו מעין שם המפורש, שלמד מין זין ג', המלאך זין ג', רב וסופר של בני מרום. אז פה אנחנו שוב רואים שהמלאך הזה הוא כביכול רבו של משה רבנו, הוא לימד אותו את הסוד העצום הזה של התפילה, והתפילה של משה רבנו קורעת ערכים, אבל כיבשו אותו, כולם ברחו. הקדוש ברוך הוא צריך להגיד להם, מהר, מהר, לנעול את השערים, פחד אלוהים, כביכול, לא הוא פוחד, כן? אלא כביכול פוחד על המלאכים, כביכול. משה רבנו, עכשיו כמובן כל זה, זה כמובן בצורה שממשילה, על מנת להסביר לנו מה זה תפילה של משה רבנו. הלוואי והיינו אנחנו זוכים פעם אחת לאיזה פרומיל מהעוצמה של תפילה של משה רבנו. 1/1,000 מהתפילה של משה רבנו. הלוואי והיינו זוכים ל1/1,000. ממש ככה, זה צריך להבין את העוצמה. אבל עוד פעם אנחנו רואים שהזין ג' הזה הוא בעצם רבו של משה רבנו בשמיים. עכשיו שימו לב שהמדרש אמר לנו קודם, שזה מה שנאמר בדניאל, דינה יטיב וספרין פתיחו, ומי הדיין שמע? זין ג' הזה, שהוא שר תורה וחוכמה וכו'. אז בואו נראה ביחד מה הולך בדניאל פרק זין. חזה הבית, ראיתי בחזון, עדי קורסבן רמיב, ששמים כיסא, ועתיק יומין יטיב. עתיק יומין, כביכול, זה אחד המקומות, אולי המקום היחיד, או לא, יש עוד מקום, אבל אחד המקומות היחידים שמוזכר השם הקבלי הזה, שרומז למדרגה, מדרגת הכתר, כביכול, הכי גבוהה בספירות, אז בעתיק יומין, יטיב, יושב, לבושה, כתלג חיבר, הלבוש שלו כמו שלג לבן, ויש בזה כל מיני עניינים עמוקים, נדלג קצת, דינה יטיב, וספרים פתיחו. עושים דין, ואיזה דין זה? ולמדנו קודם שזה בעצם מי יושב שם, מי הדיין? המלאך זין ג' רבו של משה. ואז יושבים ודנים את העולם, זה בעצם באחרית הימים. ואומר דניאל, וארו אם ענני שמיה, אם ענני השמיים, כבר אינה שתה הווה, בא כמו אדם, כמו בן אנוש, בא. ועד עתיק יום היה מתה, הוא מגיע עד עתיק יומין, וקודמו היא יקרבו היא, ומקרבים אותו עד עתיק יומין, עד הכתר העליון. ולה יהיב, כדי שיהיה לכם קל, זה מלך המשיח. ולה יהיב סולטן ועיקר ומלכו, לא נותנים את השלטון ואת הכבוד ואת המלכות. וכל הממיה ומיה ולשניה, כל האומות לשונות, לה יפלחון שולטני שלטון עולם, דילה יעדה, שלטון עולם שלא יעבור, ומלכותו דילה תתחבל, מלכותו לעולם לא תתעזק, לא תעבור, זה מלכותו של מלך המשיח. אבל מה יוצא פה? יוצא שבעצם הדיין שיושב שם באחרית הימים, בחזון שדניאל ראה, בדינה יתי וספרין פתיחו, מי זה הדיין שישב שם? אותו מלאך זין ג' של הגואל הראשון משה רבנו, שמוצא אותו בלבת אש מתוך הסנה. הוא זה שמושך את משה רבנו לבוא, ואז הקדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך הסנה עצמו. מה יש פה? מה הסיפור של המלאך הזה? אז תראו רבותיי, לכאורה, מה אנחנו לעסוק במלאכים, עד כדי כך, אבל אנחנו פה בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, ומרן הרב זצל בחר להסביר על המלאך הזה. באגרות הראיה, תראו איתי יחד מקור ד', אגרות הראיה, איגר חלק ב', איגרת קוף עין ח', אומר מרן הרב, ובואו תבינו, זה שולח לו תלמידו הרב בנימין מנשה לוין, והוא עונה לו, ויש עדויות גם רבות על זה, שאנשים היו עוברים פה ליד החדר הקטן, שכשאנחנו יוצאים בבית מדרש כאן, אנחנו רואים את החדר הקטן שבו הרב היה יושב, לומד ודן וכל מיני דברים. הרב היה יושב לומד, אנשים היו עוברים ושואלים אותו בכל מרחבי התורה אי אפשר תאר, והרב היה עונה להם ממספרים שאחד פעם אמר, הוא שאל אותו והרב אמר לו, אני חושב שזה נמצא בספר הקבלה של הילד. שמעתם פעם על ספר הקבלה של הילד? אני מעולם לא שמעתי, חוץ מהסיפור הזה. איזה ספר זה? איפה הוא נמצא? צריך לחפש, מה זה? כן? כלומר, אפשר תאר מה זה ידיעת התורה של מרן הרב. אז פה הוא עונה לו על השם הזה של המלאך, והוא אומר לו ככה. הוא כותב לו זין ג' אם זה, פה הוא כתב את זה באופן מסוים, והרב מתקן לו את הניסוח, הוא אומר, נראה לנסח זין ג' זין ג' שהוא מצוי הרבה. והכוונה היא מגלה לנו מרן הרב את הסוד הגדול, מה העניין של רבו של משה רבנו שמתגלה אליו מתוך הסנה, שהוא גם עתיד להיות זה שבאחרית הימים דינה יתי וספרין פתיחו, כשיביאו את מלך המשיח עד עתיק יומין והוא ימלוך על כל העולם כדי לתקן את העולם לגמרי, המלאך, הדיין, יהיה המלאך הזה. אומר מרן הרב, מה הסוד שלו? והכוונה היא, ההלבשה החיצונה של כל המהויות הרוחניות והחומריות בכללות המצוי. כלומר, הלבוש החיצוני של כל המהויות הרוחניות וגם החומריות. ואז אומר הרב, כמו זג. מה זה זג? שהוא הפך החרצן הפנימי. הרב לוקח אותנו לענבים. בענב יש את החרצן בפנים, הוא הפנימי, ובחוץ הקליפה החיצונית של הענב נקראת זג. אז אתה רואה, זה ההלבשה החיצונה. ממשיך הרב ואומר, ולפעמים מתאים הדבר גם כן על ההצטיירות של התוכן הפנימי. לפעמים זה להפך, זה פנימיות בניגוד למתודיקה החיצונה. כן? פה לכאורה הרב רומז, בניגוד לאותם שיטות של אומות העולם, שמאוד מאוד חיצוניות, אז לפעמים הזג תפקידו לעשות הפוך, להיות הפנימי, ולהתנגד למבט החיצוני הרק, ולגלות מבט פנימי בתוך המציאות, ואז הזג הוא יהיה הפנימיות. כלומר, יש מצב שהוא חיצוניות, ויש מצב שהוא פנימיות. ממשיך הרב ואומר, לאותו מן דאמר, שהגאוניות של הרב בלתי נתפסת, רבותיי, זה בלתי נתפס, תראו מה הוא עושה עכשיו. לאותו מן דאמר שהפנימי קרוי זג, כמבואר בנזיר למדלת עמוד ב', והכל על פי העוז האלוהי חיי החיים. כלומר, גבורה האלוהית שבאה מהחוכמה שהיא חיי החיים. אבל לא ניכנס עד כדי כך. מה אומר לנו פה הרב? שיש בנזיר למדלת עמוד ב' מחלוקת אם זג הוא פנימי או חיצוני. פשוט שמו, גאוניות כזאת, אי אפשר לתפוס. טוב, בואו נראה ביחד קצת לטעום מהמתיקות הזאת. תראו איתי ביחד מקור ה', בנזיר למדלת עמוד ב'. אומרת המשנה שם, החרצנים, המשנה מדברת על איסורו של נזיר, לאכול ענבים, לשתות יין, לחרצנים, זגים, כל מה שקשור לענבים. אז אומרת שם המשנה, החרצנים אלו החיצונים, הזגים אלו הפנימיים, דברי רבי יהודה. רבי יהודה סובר שזה הפוך. הזגים זה הפנימיים, והחרצנים זה החיצוניים. אנחנו היום משתמשים, כמו שנראה תכף רבי יוסי, אבל רבי יהודה סובר שהקליפה זה החרצן, והפנים זה הזג. לעומת זאת רבי יוסי אומר, שלא תטעה, כל כך מיוחד, שלא תטעה, מה זה הלשון הזאת? שלא תטעה, כזוג של בהמה, החיצון זוג, והפנימי ענבל. כלומר, בפעמון של בהמות, החיצון הוא זוג, והפנימי הוא ענבל, הלשון הזאת שעושה את הצלצולים, כן? זה נקרא ענבל, והמבנה של הפעמון מבחוץ הוא נקרא זוג. אבל באמת, מה לקחת אותנו פתאום לפעמונים? כלומר, הרב דיבר על המלאך, לקח אותנו לנזיר, ובנזיר לוקחים אותנו בזג לענבים בכלל. מה הקשר בין המלאך לענבים? אבל רבי יוסי לוקח אותנו מהזג של הענבים אל הזוג של הפעמונים, ולא מספיק פעמונים, הפעמון שבצוואר הבהמה, ועוד הוא אומר לנו שלא תטעה, מה זה? מה הולך פה? עכשיו שימו לב, במדבר רבי יהוד מופיע עוד פעם המחלוקת הזאת, ושם יש תוספת לרבי יהודה, תוספת ש... איך אני אגיד לכם? חגיגה כזאת, זה כבר אי אפשר לתאר. במדבר רבי יהוד והזגין, אומרים את דעת רבי יהודה שם, אלו הפנימיים, כמה דתאימה, כמו שאתה אומר בתורה, פעמון, זהב ורימון, ומתרגמינן את פעמון, מה מתרגמין? זגד את אהבה. עכשיו איך אומרים החבר'ה, שברתם אותנו, למה? רבי יוסי אומר, הזג זה החיצוני, תראה את הפעמון בצוואר הבהמה. רבי יהודה אומר לו, הזג זה הפנימי, תראה את הפעמונים במעיל של הכהן הגדול בבית המקדש, זגד את אהבה. היי רבותיי, איך התחלנו עם המלאך זין ג' רבו של משה רבנו בסנה, רבו של משה רבנו כשהוא עולה לקבל תורה, הדיין באחרית הימים שדן את כל העולם בזמן של מלך המשיח וממליך כביכול ממליכתו על כל העולם, אותו דיין שנקרא זין ג', ואנחנו פתאום פה, הרב לוקח אותנו, אומר לנו זה, המלאך הזה עניינו ההלבשה החיצונה, ולפעמים הפוך, להביא פנימיות לעומת הסתכלות חיצונית. ואז הוא אומר לנו, כמו בנזיר, הלכנו לנזיר, יש לנו רבי יהודה אומר זג זה פנימי, ורבי יוסי אומר זג זה חיצוני. רבי יהודה אומר זג זה פנימי, כמו זגד את אהבה בפעמון זהב ורימון, שתכף נראה במיל של הכהן הגדול בבית המקדש, כשהוא עובד, כשהוא נכנס להיכל, ולעומת זאת, רבי יוסי אומר לנו, זוג בצוואר בהמה. בוא, מה הולך פה? איך אחד הלך לי לכהן הגדול, השני הלך לי לבהמה. מה? המרחק גדול מדי. כאילו, מה זה סברות הפוכות? אין סברות הפוכות. לא יכול להיות הבדל של 180 מעלות. אתה יודע, אחד 90 מעלות, אחד 140 מעלות. סברה הפוכה לגמרי. אחד לקח אותי לפעמון של הכהן הגדול, אחד לפעמון בצוואר בהמה. עכשיו, בכלל מה הקשר בין ענב, שבו אנחנו מדברים על הזג, לבין הפעמון? איך מענב נהיה פעמון פתאום? איך זה קרה? ומעבר לכל זה, איך כל זה קשור למלאך זין ג' רבו של משה רבנו? אז יש לנו פה רבותיי, כמו שאומרים, מה שנקרא, החומרים משדרים תקווה להבנות באמת מיוחדות, ובואו בעזרת השם נתאמץ וננסה להעמיק ולהבין בתורה. אז תראו ביתי ביחד במקור ו', שמות כ"ח, בואו נלך למעיל של הכהן הגדול. ועשית על שוליו, על שולי המעיל למטה, היה לו מעיל כולו תכלת, שהוא כמו תלית קטן שלנו כזה, כן, עם צווארון ומקדימה מאחורה. ועשית על שוליו, מה זה על שוליו? למטה, בתחתית המעיל, מקדימה ומאחורה, רימוני... לא רימונים אמיתיים, אלא רימונים שתפורים כאלה, רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני. ופעמוני זהב בתוכם סביב. פעמון זהב ורימון. פעמון זהב ורימון. כן, משולבים עכשיו. פעמון זהב ורימון. ונשמע קולו בבואו אל הקודש ולא ימות. כלומר, זה כאילו לשמוע את קולו. מה זה ונשמע קולו בבואו אל הקודש? אז כמו כך צריך לדעת שהיו ככה, היו 72 רימונים ו-72 פעמונים. אב רימונים ואב עין בית, כן? אב רימונים ואב פעמונים. עכשיו, זה היה מסודר שתי דעות. אני כבר אומר כדי שיהיה לנו קל בהמשך. לדעת רשי, קודם כל גם לרשי וגם לרמב"ן, מקדימה 36, אחורה 36, סך הכל 72 משני הסוגים. לרשי זה היה... אתה רואה רימון, תלוי ככה על המעיל למטה, ולידו פעמון, ועוד פעם רימון, ועוד פעמון, אחד ליד השני. לרמב"ן יש שיטה מיוחדת. לדעת הרמב"ן, הפעמון היה בתוך הרימון. הרימון היה מלביש על הפעמון, על החלק החיצון שלו, על הזג של הפעמון, והעין בא למטה, מקשקש, עושה את הרעש. מצלצל, כן? אבל הרימון היה מולבש על הפעמון. ככה הוא מבין את בתוכם סביב. מחלוקת רשי ורמב"ן. טוב, אומר לנו רשי, הרימונים האלה, עגולים וחלולים. מאוד מוזר. אתה מביא לי רימון, הרי מה הסיפור ברימון, כמו שנראה בהמשך? זה גרעיני הרימון. שתכף נראה איזה מתיקות יש בעניין הזה. אתה מביא לי רימון והוא צריך להיות דווקא חלול. למה הרימון הזה, המקשט, למה הוא צריך להיות חלול? אומר רש"י, עגולים וחלולים. ופעמוני זהב, זגין עם ענבלין שבתוכם. סליחה, רבי יהודה במדרש אמר לנו, כמדה תימה, פעמון זהב ורימון, תרגמינן, זגד את אהבה, נכון? אבל פה רש"י עוד פעם אומר לנו, שהפעמון הזה בנוי מזג, זה החלק החיצון, וענבל בפנים. נו, אז אם החלק החיצון גם פה הוא זג, אז איזה ראיה יש לך מהפעמון של הכהן הגדול שזג זה פנימי? הרי גם בפעמון של הכהן הגדול, זג זה החלק החיצוני. אז מה, איך אתה פתאום אומר לי שלא, זג זה הפנימי? אז שימו לב לעומק, לעומק, תסתכלו עוד פעם במדרש במקור ה'. כתוב פה ככה, כמדה תימה, פעמון זהב ורימון, ומתרגמינן זגד את אהבה. שימו לב, לא מתרגמים, אומר לך רבי יהודה, לא מתרגמים זג וענבל, מתרגמינן זגד את אהבה על הכל, על הפנים, על החוץ, מתרגמינן זגד את אהבה. אז בסדר, זה בהחלט הבנה נכונה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים עדיין בכל זאת, מה הראיה מפה? בכל זאת אתה מחפש להגיד לי שזה פנימי, אז בגלל שהוא כלל את זה בזגה את הכל, אז כבר זה נהיה פנימי? עדיין זה לא מספיק מובן. טוב, אומר הפסוק בשיר השירים ח', למה נבחרו דווקא פעמונים ורימונים? למה? אז תראו איתי אחד, בשיר השירים ח' נאמר, השכחה מיין הרקח, מאסיס רימוני. יש פה יין ויש רימון. עכשיו חברים, אני רוצה לקחת אתכם, שימו לב טוב טוב, אתם זוכרים שהפעמון אצל רבי יוסי, וגם אצל רבי יהודה בעצם, זה בכלל הסבר על ענבים. הם בכלל משתמשים בפעמונים להסביר בענבים מה הזג ומה החרצן, נכון? אז בעצם למעשה הפעמון הזה, מה הוא מבטא? הוא בכלל מבטא ענבים. אז אם הוא מבטא ענבים, אז למה שלא תשים ענב ורימון, ענב ורימון? לא שמת ככה, שמת פעמון ורימון. למה פעמון? שים ענב ורימון. בשיר השירים אנחנו רואים, השכחה מיין הרקח, ענבים, מאסיס רימוני, אומר המלבים, שתקבל נחת מן עיוני ומושכליי, מכל הלימוד שלי, מהתורה שלי, שהם מרוכחים, כלומר, רוצה לומר מעורבבים, עם מושגים הנלקחים, מיין הזמן והמקום. הרי בכל זמן, בכל דור, התורה נדרשת ככה, יחד עם החוכמה של אותו דור וכו'. אז מה זה יין אבל? יין זה תורה. יופי, הלאה. וכן, מאסיס רימוני, מה זה אסיס רימוני? שם המעשים טובים. כי הרימון בכל הספר ירמוז על תרי"ג מצוות כמספר גרעיני הרימון. היה לי תלמיד, יש לי תלמיד שייך ימי ושני, אבל כמר שהוא למד אצלי בזמנו, לפני למעלה מ-20 שנה, וברוך השם, התחזק, הפך להיות בעצמו כבר מלמד. והיהודי הזה יום אחד בא ביישוב שלו לאיזה חבר, והוא עוד היה בשלב של ההתחזקות, והוא אומר לו, אתה יודע, יש תרי"ג מצוות, 613 מצוות, וברימון יש 613 גרעינים. הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, אתה יודע מה, בוא ננסה. לקחו רימון, פתחו אותו, והתחילו לספור. הוא אומר לי, כשהתחילו להתקרב ל-600 היה מתח באוויר, וכשהם סיימו, היו 613 גרעינים. זהו זה. אז פה אומר לנו המלבים הקדוש, מה אומר לנו? שרימון זה בעצם מייצג את מעשי המצוות, ירמוז על תרי"ג מצוות כמספר גרעיני הרימון, אומר את זה גם המלבים, שלרימון יש תרי"ג גרעינים, גם בראש שנה אנחנו אומרים, ירבו זכיותנו כרימון, שני מלאים מצוות כרימון, כן? אז זה 613, אז רימון עניינו מצוות, עכשיו זה יוצא מאוד יפה, כי בעצם הכהן כשהוא בא אל הקודש, הוא בא עם מעיל, אבל הוא בא עם שני כביכול מגינים, מה המגינים שלו? אחד, רימונים, מה זה רימונים? מעשה המצוות. ומה זה הפעמונים? פעמונים זה, אמרנו, מקביל לענבים בעצם. אז מה זה ענבים? זה יין. אז זה היין של התורה שלו. אז הפעמון זה תורה, והרימון זה מצוות. אז הוא בא עם תורה ומצוות, ונשמע קולו, כל התורה וכל המצוות שלו בבוא אל הקודש, וזה יגן עליו. מה אתה נכנס לך למלך? זה יגן עליו. התורה והמצוות. אבל לפי זה, בכלל אנחנו לא מבינים. הרי רש"י אמר שהרימונים האלה הם עגולים וחלולים. אז איזה מין דבר זה? היית צריך לעשות לי רימון עם כמו גרעינים בתוכו. אתה מביא לי רימון ריק. מה החוכמה להביא לי רימון ריק במעיל של הכהן? אם הרימון הזה בא להגיד, יש לנו מצוות לעם ישראל, אני מייצג את עם ישראל, עם ישראל מלא במצוות, כמו שם הפסוק בשיר השירים, כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון, אז בסדר, אז תבוא עם רימון, אבל אתה בא לי עם רימון שהמצווה היא לעשות אותו חלול, נטול גרעינים? למה? מה ההיגיון? אז כאן יש משהו באמת מקור שאני אומר, רבותיי, זה חידוש גדול, אבל קשה להתעלם מהגמרה הזאת. גמרה שרואים עליה שהיא מסתירה משהו, ואני מקווה שאנחנו נצליח היום להבין אותה נכון. אומרת הגמרה בכתובות סמך א' עמוד ב', מקור ו' שורה חמישית בערך, כתובות סמך א' עמוד ב'. ההוא רומאה, רומאי, קודם כל, אתם יודעים, רומאי שנקרא מצלצל כמו רמאי גם כן, כן? כלומר, זה אלה שהם לוקחים בעצם את התורה, מעוותים אותה והופכים אותה למשהו, איך לקרוא לזה, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, למשהו שלהפך מסייע לה לא טוב, כן? אז ההוא רומא, כלומר, רוצים להגיד לנו שזה מישהו שהשתמש באיזה עומק של תורה בצורה לא טובה. ההוא רומא, אותו רומאי, ומה הוא עשה? דאמר לה להיית את המין סבת לי, את מתחתנת איתי, הוא בא לאיזה אישה, אמר לה, מתחתנת איתי? אמרה לה, לא, לא רוצה להתחתן איתך. אזיל הלך, הייתי רימונה, הלך הביא רימונים, פלה ואכל כמה. הוא יושב מולה, חותך את הרימון ואוכל את הגרעינים האדומים ככה של הרימון. כל מיה דצער אלה, כלומר כל הריר שעלה לה, בלעתי. זה דבר מפורסם וידוע, שאם בן אדם רואה אוכל וכרגע הוא לא יכול לאכול, אז את הריר שעולה לו, שלא יבלה את זה. זה מסוכן. אז זה בדיוק מה שמופיע פה בגמרא. היא הייתה בולעת את הריר שעולה לה מלראות את הרימון. ולא אהב לה, אבל הוא לא נתן לה לאכול, כן? עד דזגלה. מה זה זגלה הזה? זג. מה זה זג? אז אומר רש"י, נפחו פניה או קריסה ונעשו כזכוכית. מכירים זגוגית? כן? הזגוגית זה זכוכית. פתאום הזג קיבל משמעות של משהו שקוף, זכוכית כזאת. אבל שימו לב רגע אחד, רבותיי, יש פה עמקות, שאני אומר, זה חידוש עצום, אבל איך אומרים, נו, זה המתיקות של תורה, אז תראו. הרוק שיוצא לה, הוא היה צריך ללכת על גרעיני רימון. כשהוא לא הלך על גרעיני רימון, הוא הלך עליה עצמה. ולמה הוא הפך אותה? לפעמון. אתם מבינים איזה עמקות יש פה? תקשיבו טוב. הרימון במעיל של הכהן הגדול חלול, למה? כי הכהן כביכול בא להגיד ככה, אני אכלתי את גרעיני הרימון, אני אכלתי אותם, תראה הרימון חלול, קיימתי את המצוות, אכלתי את גרעיני הרימון, ומה יצא לי מאכילת גרעיני הרימון? זג, זגד את האהבה, יצא לי פעמון. הפעמון של תורה נוצר, אתה זוכה לו, על ידי מעשי המצוות. אבל מה, תורה, מה, תורה על ידי מעשה מצוות? תורה גם אפשר ללמוד ככה. אז אמנם מי שיש לו מעשה מצוות זה מועיל לתורה, אבל יש פה משהו, רבותיי, רבותיי, יש פה משהו כל כך עמוק. תראו איתי יחד במקור זין. אומר רבי חיים פלטיאל על המעיל של הכהן הגדול, וקורא שניהם פעמונה, פעמון זהב ורימון. למה הוא קורא גם לענבל וגם לזג, גם לחיצון, גם לפנימי, הוא קורא לשניהם פעמונה, למה? אומר, הענבל לפי שמפעם. והזג לפי שמתפעם. כלומר, יש פה התפעמות, מפעם ומתפעם. לכן שניהם נקראים פעמון. מה זה הפעימות האלה? אומר הפסוק בשופטים י' ג' על שמשון הגיבור, ותחל רוח השם לפעמו. כלומר, מה זה הפעמה הזאת? זה לשון של רוח הקודש. ועומד הגמרא בסוטה תת עמוד ב', אמר רבי יצחק דבי רבי עמי, מלמד שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג. חזרנו לזוג, רבותיי. מקשקשת לפניו כזוג, כלומר מלווה אותו כמו פעמון, כתיב אחה לפעמו במחנה דן, וכתיב אתם פעמון ורימון. חברים את הלפעמו של שמשון לפעמון ורימון של המעיל של הכהן הגדול, רבותיי. עכשיו כבר אני חושב אי אפשר להתווכח שהפעמון ורימון של הכהן הגדול באים לומר את ההתפעמות, את הפעימה, את רוח הקודש, והכהן הגדול בעצם אומר, הרימון חלול כי אכלתי את מצוותיך, ועל ידי זכך זכיתי להתפעם כפעמון הזה שמקשקש כאן לפניי כזוג, אור השכינה של ותחל רוח השם לפעמו. ולכן אומר הרמב"ן, זה לא צריך להיות פעמון ליד רימון. אומר הרמב"ן, הפעמון צריך להיות בתוך הרימון, שיהיה ברור שהפעימה הזאת באה מתוך אכילת גרעיני הרימון, עד שנוצר מהגרעינים האלה עצמם, נעשה הזג, זגד את האהבה של הפעמון, וככה זכיתי להיכנס אל הקודש עם רוח הקודש הנפלאה הזאת, ולכן הרימון חלול. הרש"י אומר, בסדר, אז יש מצוות, יש תורה, יש מצוות ויש תורה ויש רוח הקודש, כל דבר במקומו הוא, אבל הרמב"ן אומר, צריך לבטא את העובדה שהרימון חלול, כי הפעמון נוצר ממה שנאכל התוך של הרימון, וזה המתיקות הזאת מדהימה. אבל בינתיים מה למדנו? שהפעמון פירושו של דבר מה זה? זה התפעמות של ותח אל רוח השם לפעמו. אז עכשיו אנחנו בכלל מתחילים לעלות קומה. אומר הפסוק בישעיהו סמך דלת, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. שואלת הגמרא ברכות למדלת עמוד ב', מהי עין לא ראתה? כאילו אף אחד לא ראה חוץ ממך מה שאתה תעשה טוב לאותם שלומדים תורה לעתיד לבוא. מה זה, מהי עין לא ראתה? אמר רבי יהושע בן לוי, זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. יש יין של תורה שהוא עדיין משומר בתוך הענבים עוד מששת ימי בראשית, תורה שהיא צריכה לצאת בתקופה שלנו, שזה בעצם יין, או תקופה שלנו, אחרי תיקון העולם, יין המשומר בענביו. כלומר, זה יין, אבל הוא עדיין סגור בתוך הענבים, הוא עוד לא יצא. עכשיו שימו לב כמה זה יפה. יש לנו את הזג, נכון? הזג הרי הוא מקביל לענב, זה כבר ראינו, אנחנו תכף נתחיל להסביר למה. הזג הזה יש לו ענבל, מה זה ענבל? עין בל, עין לא. עין לא ראתה אלוקים זולתך, זה הענבל שבתוך הזג. כלומר, אותה מדרגה אלוהית, שהיא בעצם היין הפנימי של תורה שעוד לא התגלתה, שהיא תתגלה רק לעתיד לבוא, התוך הפנימי הזה, זה עין לא. עין לא, זה ענבל. עין בל, ענבל. עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. עכשיו, שימו לב, שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל להבין את העסק. לפי זה, מה יוצא? יוצא לפי זה שמה זה ענב? ענב זה בדיוק פעמון. ענב זה העבודה שאתה לוקח את הענב, סוחט ומוציא ממנו את המיץ של היין. מוציא ממנו את התוך של תורה. וזה הפעמון של ותח אל רוח השם לפעמו. כלומר, שלמעשה בעצם אנחנו עסוקים פה בהתגלות התורה בעולם. וזה מאוד מתאים שהזג, מלאך זג, רבו של משה רבנו, הוא שר התורה. הוא שר התורה שמלמד לנשמות תורה ב-70 לשון. צריך להבין למה 70 לשון. אבל הוא שר התורה, הוא רבו של משה רבנו נותן התורה. למה? כי בעצם כשאתה מדבר איתי על הענב, הענב מבטא את התגלות רוח הקודש, שמתחילה קודם כל עם התגלות של תורה, יינה של תורה. עכשיו שימו לב, אני רק רוצה לספר סיפור קטן על הדרך. לפני שנים רבות אחד התלמידים במסיבת פורים, בא אליי ככה טיפה שטוי, עם כוסית יין ביד שלו. ניגש אליו, הוא היה ככה למדן, ככה שכל חריף, ניגש אליו ואומר לי, הרב, מה יש ביין? דווקא עליו מקדשים, דווקא הוא בורא פרי הגפן. מה יש ביין? נכנס יין, יצא סוד. למה יין? למה היין הוא גילוי הסוד וכו'. עכשיו אנחנו לומדים לדעת שהענב, הענב בעצם, הוא בעצם המפתח להיות נביא. כלומר, כשאתה מושך את האור, כשאתה מוציא את המיץ של הענב החוצה, אתה בעצם מגלה את הסוד, מגלה את הפנים, מגלה את היין. עכשיו שימו לב רבותיי, אפשר לראות את זה בהלכות נזיר. בהלכות נזיר, כל מה שאנחנו עסוקים בענב והזג וכו', זה על נזיר. אומר הרמב"ם בהלכות נזירות, פרק י' הלכה י' ד', אתה אומר הרי אני נזיר, אם אעשה כך וכך, או אם לא אעשה, הרי זה רשע. אם בן אדם סתם אומר, אם אני אעשה ככה, אני נזיר, כאילו כמו איזה התערבות כזה, אומר רשע, מה אתה מתנזר? אבל הנודר להשם דרך קדושה, הרי זה נאה ומשובח, ועל זה נאמר נזר אלוהיו על ראשו קודש הוא להשם, ושקלו הכתוב כנביא, שנאמר, והקים מביניכם לנביאים, ומבחוריכם לנזירים, והרב הנזיר שהיה יושב פה בבית המדרש הקדוש הזה, שכל כך רצה להיות נביא, אז אצלו הנזירות הייתה מתוך רצון להתרומם על הנבואה. מאוד מוזר, אם ענב זה בעצם משל הנבואה, משל לתורה ולנבואה ולגילוי האור הפנימי, אז אם זה כך, אז למה אתה צריך להתנזר מענב? כאילו הנזיר אומר ככה, אני לא רוצה את הענב של העולם הזה של לשתות יין, אני רוצה את הענב האמיתי, אני רוצה את הפעמון עם הענבל של עין לא ראתה אלוקים זולתך, שאומר רבי חיים פלטיאל, הוא מפעם והזג מתפעם, והזג הזה הוא כמו זכוכית, כלומר הוא אספקלריה המהירה, שהיא כמו זכוכית שקופה, שדרך הזכוכית, הזגוגית, דרך הזגוגית הזאת, אתה יכול לראות את הפנים, את העין, לא ראתה אלוקים זולתך, את הענבל, שהוא בלתי נתפס, מפעם ומאיר אל תוך המציאות החיצונית. בוא מלך הערב, הזג זה בעצם ההלבשה החיצונה של המהויות הרוחניות. אבל שאלנו רגע אחד, ולפעמים זה בא לבטא את הפנימי, למה? אז אומר לך רבי יוסי, רגע, רגע, שלא תטעה. זג זה הלבשה חיצונה, בהמה, יש לה זוג. אז אל תטעה, זה הלבשה חיצונה. אומר לו רבי יהודה, כן, זה הלבשה חיצונה, אבל אתה עושה ממני צחוק. זה הלבשה חיצונה של מדרגות אלוהיות. נכון שבפעמון של הכהן הגדול, גם במעיל, החלק החיצון הוא זג הפנימי ענבל, גם אצל הכהן הגדול, נכון. אבל איך קוראים לזה באונקלוס? זגד את אהבה. למה? כי בסופו של דבר, אתה מדבר איתי על הלבשה חיצונה, אבל הלבשה חיצונה של מה? של עין לא ראתה אלוקים זולתך. אז זה פנימי, הזג זה פנימי, הזג זה פנימיות. נכון שזה הוצאת הפנים החוצה, אבל זה הוצאת הפנים החוצה על ידי פנימי. עכשיו יש פה משהו שאי אפשר לתאר, למה? אנחנו מתחילים להבין את היופי הגדול שבזג הזה של המלאך, ואולי כדי להשלים את זה, נראה משהו מאוד מתוק, תראו איתי מקור חד, בפסחים ממתת עמוד א', תנו רבנה, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, וישא בת תלמיד חכם, וישיא ביתו לתלמיד חכם, משל ענבי הגפן, בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. ולא יישא בת עם הארץ. רבותיי, עם הארץ פה זה לא כמו היום. עם הארץ דאורייתא, יש דעות שאומרות שאין בכלל היום כזה דבר. זה עמי הארצות של פעם, זה משהו קשה מאוד. ולא יישא בת עם הארץ, עכשיו שימו לב טוב, משל, לענבי הגפן בענבי הסנה. דבר כעור ואינו מתקבל. וזה מה שרואה משה רבנו. משה רבנו רואה את המלאך שנקרא הזג. הזג הזה זה לדעת רבי יוסי החיצוניות, לכן זוג של בהמה. לדעת רבי יהודה, מה זה? אתה מדבר איתי על מלאכים. זה אמנם שכבה חיצונית, אבל שזגוגית כלפי הפנים, אבל בסופו של דבר זה מדרגות גבוהות, זה פנים זג. כך או כך על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים בעצם על ענב, אז בעצם המראה שראה משה רבנו בסנה, זה ענבי הגפן, שזה המלאך, בענבי הסנה. שזה הסנה, דבר כעור ואינו מתקבל. אז משה רבנו מסתכל על זה ואומר, אני לא מבין מה זה הדבר הזה. אני לא מבין מה זה. ואז הוא ניגש, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו עוד יותר מתוך הסנה עצמו, מה ההיגיון? מה רוצים להגיד לו פה? כלומר, אמנם הבנו את כל היופי של הזג, שזה בעצם השתקפות גילוי של אור השם בארץ וכולי, הכל יפה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך הסנה עצמו, ומה בעצם המראה הזה רוצה להגיד, ולא מבינים עדיין. אז שימו לב, עכשיו אנחנו מגיעים בעצם להבנה המדהימה שנותן לנו מרן הרב באורות התחייה ט"ז, מקור ט'. אומר הרב ככה, יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. מזכיר לכם את המדרש שאמר למעלה, שהמלאך זין ג' הזה, רבו של משה, מלמד תורה לנשמות ב-70 לשון, והכל אומרים הלכה למשה מסיני, וזה מה שהדיין שישב בדיני איתי וספרין פתיחו, שהוא שר תורה וחוכמה וכו' וכו', כן? אז פה אומר לנו הרב, יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם, וצדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם, אור הנשמתי, הבינה, בכל החוכמות ובכל הלשונות, באופן שמכל מקום, כל מדע, כל חידוש, כל דבר שלומדים, יופיע כבוד השם, אור השכינה. ומכל מקום, איך אומרים, גם מהסנה, כמו שאמר לו רבי יהושע בן קורחה, ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה, ותפילתם של צדיקים והארת רצונם, עושה רושם נמרץ עד אין קץ ותכלית. כלומר, הצדיקים צריכים לעבוד על זה. בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה, בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים, כמו שהרב אומר שאנחנו רואים עכשיו עם תחילת קום הציונות, קום המדינה וכו', רואים ששפות, מדעים, יש נטייה מאוד גדולה. אז צריך יותר להראות את התורה של זין ג' רבו של משה רבנו, שמלמד תורה לנשמות ב-70 לשון. אז קמים צדיקים פנימיים, מקובלים, לתשועה, בעבודה שבחשאי, זה על ידי תפילות, כוונות וכו', ובגדולת נפש חיה יחידה, באים ופותחים את הצינורות הסתומים לסום סוד השם בלימודיו. מה זה לימודי השם? הם כל מה שבעולם, ובייחוד כל מה שיש בו משום תיקון העולם. ומעוררים הם את הקודש שבכל לשון. ובכוחו של הדיבור שבסיני, שבא להרבות אור גדול יותר ויותר מזה. השם אלוהים ייתן עומר המבשרות צבא רב, שנחלק כל דיבור ל-70 לשון. התורה מסיני שמשה רבנו מבין נחלקת לכל דיבור ל-70 לשון, וכן באר משה את התורה היטב. חומש דברים של משה רבנו, איך הוא פותח? הועיל משה באר את התורה. הבאר היטב הזה, מה זה? רש"י שם מבין, ב-70 לשון. הוא התחיל את הדרך עם אותו מלאך זין גימל, שהוא בעצם מופיע לו בלבטש. מה פירוש? באמצע. הוא ממוצע. כי הוא עומד בין הפנים לחוץ. הוא הזגוגית בין השמיים לארץ. אבל משה חשב, טוב, עם ישראל, אומר לו זין גימל, לא. הסנה עצמו. גם הסנה עצמו יישרף באש הזאת, והוא עצמו בסופו של דבר יתהפך לקבל את אור השם. וזה המראה שמרגש את משה רבנו. כי ולכן בחומש דברים, באר משה את התורה היטב, והיטב זה היינו שמצא ערך הטוב האמיתי, שבכל לשון, הכוח המאצילו בעוד קודש, ואז הולכת השפה ומתבררת. זה מה שיבררת ברוח השפה של אומות העולם, שעובדים לאלוהים, אבל איזה אלוהים, וכל מיני הגשמות, ועבודות אלילים, אז הבירור הזה יבוא מזה, ושפה ברורה הולכת ומתהפכת אל כל העמים לקרוא כולם בשם השם. אז שימו לב בעצם, מה יוצא פה? שמשה רבנו, במראה של הסנה, כשהוא רואה את המהלך זין ג' רבו, הוא בעצם רואה את מה? הוא רואה את התיקון העתיד, שעתידה התורה שהוא יביא לעולם, שהוא מוריד אותה בהר סיני, לתקן את כל העולם במלכות השם ב-70 לשון. כל העולם כולו יתהפך, כל העולם כולו יתוקן, וזה הסוד שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך הסנה עצמו. המלאך דיבר איתו בלבת אש, הוא מלאך ממוצע בין שמיים וארץ, הלבוש החיצוני, זה עיקר העניין שלו, כמו שאומר לנו הרב קוק, הלבוש החיצוני של המהויות הרוחניות, המגלה של התורה, שר התורה, הדיין של דין היתי וספרין פתיחו, אותו דיין שעומד שם במעמד שמלך המשיח, שימו לב, מגיע עד עתיק יומין, והוא מלך המשיח שמולך כאן למטה. אז שימו לב עכשיו, המחלוקת של רבי יהודה ורבי יוסי, כמו כל מחלוקת בשס, היא לא מחלוקת, זה נכון וזה לא נכון, אלא זה שתי בחינות של אותו דבר. שניהם מסתכלים על המלאך זין גימל הזה, על הזוג הזה, על הפעמון הזה, על ההתפעמות הזאת, על הענב הזה, על היין הזה שיוצא ממנו אחרי אכילת הרימון. שתיהם מסתכלים ואחד אומר, בוא נעו פנימי שאי אפשר תאר, עד עתיק יומין הוא מגיע. ואומר רבי יוסי, אבל הוא חיצוני, תראה, הוא מגיע עד הבהמות למטה, שלא תטעה. מה זה שלא תטעה? שאתה רואה מישהו כזה פנימי, מה אתה חושב? טוב, הוא רוחני, הוא רב, הוא שם בעננים, כן? אבל אומר לך, דניאל, כבר אינה שתה. אני רואה בן אדם. והוא מגיע עד עתיק יומין. אז לכן אומר רבי יוסי, שלא תטעה. איזה מין לשון זאת שלא תטעה? מה זה שלא תטעה? שלא תטעה כמו הזוג בצוואר של הבהמה, אומר רבי יוסי? כזוג שבצוואר הבהמה, אני רוצה את הלשון שלו, כזוג של בהמה, החיצון זוג והפנימי אינבל. עין לא ראתה אלוקים זולתך, זה עין בל, עין בל בפנים, מפעם והזג מתפעם. אבל זה בסופו של דבר מגיע עד איפה? עד צוואר בהמה זה עתיד להגיע. וזה מה שהפליט משה רבנו, וזה מה שמשך אותו אל הסנה, וזה מה שגרם לו לרצות לקבל את השליחות, אפילו שהוא היה בטוח שהוא לא מסוגל לזה. כי הוא אמר, מה? זה הולך לתקן את כל ה-70 לשון, את כל היקום, את כל ההוויה, ובבת אחת פנימי, ובבת אחת חיצוני, ובבת אחת עד כדי כך מאיר את העולם, דינה איתי וספרים פתיחו עד שמביאים אותו עד עתיק יומין, והוא מלך פה למטה, עד הזוג שבצוואר בהמה, עד כדי כך, הוא מסתכל ואומר, מה זה? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, חכה, זה לא נגמר. אני מדבר איתך עכשיו, לא לבת אש, לא ממוצע, אלא מהסנה עצמו. עתיד הסנה הזה, עתיד הסנה הזה עצמו, להתעכל באש של ישראל, להתרומם ולהתעלות, ואני אתגלה מתוך הסנה עצמו. הסנה עצמו יהיה מקום לגילוי השם. אסיים בזה שיש במדרש, ולא היה לי מקום על הדף, שהדס יש לו שלושה עלים, ענף עץ אבות רומז לשלושת אבות. הסנה יש לו חמישה עלים, כי הוא רומז לאברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון. כלומר שבסופו של דבר הסנה עצמו רומז לעובדה, שמשה ואהרון, הנצח והעוד, הם אלה שמושכים את האור מלמעלה, מורידים אותו למטה, והם עתידים לבוא עם הגואל האחרון, ולגאול את כולנו על ידי התורה הגדולה הזאת של רבו של משה רבנו, מהלך הזה שנקרא זין ג' שתרגום יונתן, הוא זה שפתח לנו בהתחלת השערים להגיד לנו זה מה שהוא ראה בסנה, ומרן הרב הוא זה שגילה לנו את הסוד שלו. חזקו ואימצו.